אז קרן דיברה היום בהנחיות בבוקר על שערים לשחרור, שערים להתעוררות, שערים שדרכם אנחנו יכולים למוסס את התפיסות שמחזיקות אותנו באיזושהי בורות לגבי הטבע האמיתי של התופעות. וכמו שאתם זוכרים, השיחה היום עם ההנחיות של קרן היו על ממד השינוי, הארעיות של התופעות, האניצ'ה. ואני רוצה לדבר על שער נוסף, ממד נוסף, שזה, הבודה קרא לזה אנאטה, שכנראה מתורגם ללא אני, לא עצמי. והרבה אנשים, אני רוצה ככה להקדים ולהגיד שהרבה אנשים ש... או בוא נגיד הרבה, אני לא יודע הרבה, אבל יש אנשים שכשהם שומעים את הלימוד הזה על הלא אני, לא עצמי, הם, זה מאוד מבלבל אותם. זה אנשים ששומעים את זה ולא מבינים, זה יכול מאוד לבלבל. כששומעים את הטיצ'ינג הזה ומבינים אותו, זה יכול מאוד לטלטל, מאוד לזעזע. וכששומעים את הטיצ'ינג הזה ומפנימים אותו בהתנסות ישירה, זה מאוד משחרר. אז זה טיצ'ינג לא קל לעיכול בהכרח, ויחד עם זאת יושב בלב מה שהבודה לימד. אתם זוכרים שדיברנו על ארבעת האמיתות ואמרנו שהאמת השנייה זה האמת של המקור של הסבל, שזה ההיאחזות. ובלב הנטייה שלנו כבני אדם להיאחז, המצוי הרעיון הזה שיש שם אני, שאני, אני, והתופעות קורות לי, והתופעות הן לטובתי או נגדי, מזיקות לי או מועילות לי. אז האחיזה אולי הכואבת והעמוקה מכולן, היא אותה אחיזה באני, בעצמי. והבודה, מה שהוא עשה, הוא הבין שאותו אני, עצמי, זה, בוא נגיד, תכף אני לא אגיד מה הוא הבין, אבל הוא המליץ לתלמידים שלו שרוצים להשתחרר מדוקה מיותרת, מסבל מיותר, לחקור בתוך ההתנסות שלהם. הבודה, אני מזכיר ואומר, לא לימד לימוד תיאורטי, אנליטי, הוא לא רצה להביא עוד פילוסופיה לעולם. היו בזמנו כנראה המון פילוסופיות. העולם היה עשיר בדעות ורעיונות ותיאוריות ומורים ודרכים רוחניות. אז הבודה לא, זה לא היה העניין שלו, והעניין שלו היה, כמו שאתם זוכרים, לשחרר אותנו מסבל מיותר, שאנחנו מתוך בורות, מתוך אי ידיעה, מתוך אי הבנה, מייצרים, ממש מייצרים, ואנחנו אפילו לא יודעים שזה אנחנו מייצרים, אנחנו חושבים שזה פשוט ככה. אז הבודה הפציר בתלמידים שלו להתבונן בתופעות ולראות אותם נכוחה עוד לפני שאנחנו מלבישים על התופעות זהויות שהן לא בהלימה עם טבע התופעות. והאני זה זהות שאנחנו מלבישים על התופעות. תופסים חלק מהתופעות, אנחנו אומרים, התופעה הזאתי, זאתי פה, זה אני. התופעה הזאתי, זה אתה. וזה מאוד מזעזע לחשוב שהאני זה פיקציה, זה יצירה דמיונית של התודעה שלנו. מה זאת אומרת זה לא אני? אז מי אני? אז מה זה הדבר הזה? מה אתה מקשקש לי? מה הסיפור שלך? תעזוב אותי, תן לי לחיות בשקט. באתי הנה מספיק בולבל, אני רוצה בהירות, אני לא רוצה עוד יותר בלבול. אז יש הרבה הרבה תגובות לטיצ'ינג הזה של ההנתה. ואם אתם מתחילים להרגיש לא בנוח ולהתבלבל, ואפילו קצת להזדעזע, ומשהו מתחיל כזה להרגיש לא בנוח כשאתם שומעים, מקשיבים לשיחה, אז זה טוב. זה מאוד טוב. כי זה אומר שמשהו בתודעה הרגילה שלנו, משהו בתפיסה הרגילה שלנו, מתחיל להזדעזע, להתערער, ויכול להיות שנוצרים סדקים, מופיעים איזה שהם סדקים בתפיסה המאוד מוצקה שלנו, של עצמנו, של העולם. וסדקים, במובן הזה, סדקים בתפיסה הם מאוד מאוד חשובים, כי דרכם יכולה לנבוט תפיסה חדשה, יכול להיכנס אור חדש, יכולה לצוץ, לנבוע נקודת הסתכלות חדשה, כזאת שתשחרר אותנו מהאחיזה שלנו בתפיסות הרגילות שלנו. אז אם אתם מרגישים שהאדמה קצת לא יציבה מתחת לרגליכם, זה סימן טוב, או שתהיה ירידת אדמה, או שפשוט משהו טוב קורה לכם, אז תרשו לעצמכם להתבלבל ולא להסכים ולהתווכח. אל תנסו, אני אומר את זה כדי שלא תנסו, ואני יודע שתנסו, להצדיק, למהר ולהצדיק את מה שאתם חושבים, מאמינים. תנו לעצמכם להתבלבל ולכעוס וכן הלאה וכן הלאה. אז מה בדיוק אמר הבודה? מה בדיוק לימד הבודה? והבודה לא אמר שאין אני. הרבה פעמים התרגום לא מובן, ואנשים מבינים שהבודה אמר שאין אני. הבודה אמר שאם נבדוק, נגלה שאותו אני שאנחנו בטוחים שזה אני, זה לא יותר מאשר רעיון מארגן. רעיון שדרכו אנחנו מתנהלים, מזהים ומזדהים ומתנהלים במציאות. אז הבודה אמר לנו, תחקרו, אנא מכם, תחקרו ותגלו האם יש משהו אמיתי מעבר לרעיון הזה. האם האני הזה נמצא כאמת קבועה ובלתי משתנה בתוך המציאות, כי זאת החוויה שלנו. אנחנו, ואנא, תחשבו בעצמכם, זאת אומרת, תיישמו את זה על עצמכם, אנחנו רואים שאנחנו משתנים, שפעם היינו קטנים, אנחנו גדולים, פעם לא עשינו מדיטציה, עכשיו התחרפנו ואנחנו עושים מדיטציה, פעם היינו באי שקט, פתאום יש קצת שקט, אנחנו מבינים, הגוף משתנה זה, אבל יחד עם כל השינויים האלה, התפיסה שלנו אומרת, מעבר לכל השינויים הזה, יש איזה אני אחד, איזה יונתן אחד, שהוא לא משתנה שם. הוא קבוע, הוא זה שזוכר, הוא זה שתופס, הוא זה שרואה. אז הבודה אומר לנו, תבדקו מי זה היונתן הזה, מה זה היונתן הזה, והאם יש לו קיום עצמאי מעבר לשינוי של כל התופעות שכביכול קורות ליונתן או שייכות ליונתן. והבודה הציע מגוון רחב של שיטות ותרגולים כדי לאפשר לנו לחקור ולחפש ולנסות להעמיק בחקירה הזאת כדי לדעת, ויותר מאשר לדעת אמרתי, לחוות בהתנסות ישירה. האם זה נכון, האם היונתן הזה הוא אמיתי, או שהוא רק יצירה פנטסטית, מדהימה, של הדמיון שלנו. אז חקירה אחת זה חקירה אנליטית, והיא אנליטית והיא יכולה להיות גם משולבת מדיטטיבית. וזה אומר לקחת את כל התופעה הזאת שאנחנו חושבים שזה אנחנו, ולבדוק אחד אחד, לקחת כל אבן בתוך התופעה הזאת שנקראת אני, ולבדוק איפה הוא נמצא בדיוק, איפה בתוך התופעה הזאת של גוף, של נפש, של תודעה, של רעיונות, איפה זה נמצא בדיוק. אז זה חקירה מסוג אחד, וחקירה מסוג אחר זה להתנסות במציאות, להתבונן, חקירה מדיטטיבית, ולהתבונן בתופעות מתוך נקודת מבט שמניחה, עוד לא יודעת, מניחה שזו תופעה והיא לא אני. אז אני אפרט על הדברים האלה ככל שהזמן ירשה, ואם לא, אז גם מחר נוכל להמשיך ולתרגל את זה. אז מה החשוד העיקרי כשאנחנו אומרים יש אני, אני זה אני, מי החשוד העיקרי? איפה, אם היינו שוטרים ותביאו לי את היונתן הזה, איפה היינו מחפשים את היונתן הזה?
במוח.
וואו, אוקיי, יש הרבה חשודים עיקריים. אוקיי, אז הגוף זה מקום נוח להתחיל בו, כי רואים אותו, הוא גדול או קטן, בהתאם לסיטואציה, ויש לנו הזדהות מאוד מאוד חזקה עם הגוף. אין ספק שיש קשר מאוד חזק בין אני לגוף, נכון? אז האם האני נמצא בגוף? האם, ואם בגוף, איפה הוא נמצא בגוף? אנחנו יודעים שהגוף היה פעם קטן, פעם גדול. ואנחנו במידה רבה אומרים, אני חולה, אני בריא, אני זקן, אני צעיר. ובעצם אנחנו מתכוונים שהגוף בריא, או הגוף חולה, הגוף צעיר, הגוף. אבל מצד שני אנחנו גם אומרים, הגוף שלי, נכון? קרה פעם שפלטתם את הצירוף מילים המוזר הזה, הגוף שלי? כל הזמן. אז כשאנחנו אומרים הגוף שלי, מיד, בלי ששמנו לב, האני כבר לא בגוף. או, 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 רגע, רגע, יש פה בלבול. או שהאני בגוף, אני זקן, אני בריא, או שאני מחוץ לגוף. אם האני מחוץ לגוף, אז איפה האני הזה? מחוץ לגוף. מרחף פה מסביב לגוף. מעל הגוף, מתחת לגוף, ליד הגוף. אתם רואים את הבלבול? הוא פעם פה ופעם פה, ואנחנו אפילו לא שמים לב שמשהו מוזר בלוגיקה שלנו, שפעם אני הגוף ופעם הגוף שלי. אז אם אני לא לגמרי הגוף, כי אני מרגיש את הגוף, הרגל, אנחנו אומרים, הרגל שלי, היד שלי, כואב לי, אז זה איפשהו קשור לגוף, אבל כנראה לא לגמרי הגוף. אז איפה זה נמצא? אז הבודה מציע איזושהי סכמה של לחלק לאותם, את התופעה האנושית לכל מיני מרכיבים, ושמעתם על התחושות, על הוודנה. האם האני נמצא בתחושות? יש תחושות, אין ספק שיש תחושות, כמו שאין ספק שיש גוף. לא נאמר אף פעם אין גוף. התחושות, כמו שראינו את שלשום ואתמול והיום, באות והולכות. פעם נעים, פעם לא נעים, פעם יש תחושה, פעם אין תחושה. אבל אני, התחושה הבסיסית שלנו, הוא לא בא והולך עם התחושות, נכון? זה לא שאני בא ואני הולך. אז כנראה שאני גם לא נמצא בתחושות. האם אני נמצא במחשבות? נעשה קצת קיצורי דרך למי שמכיר את הסיסטמה הבודיסטית. שמענו היום הרבה הנחיות לגבי המחשבות. אנחנו בטוחים שיש קשר הדוק בין המחשבות לבין האני. נכון? מחשבות שלי. אנחנו מתבוננים במחשבות, אבל אנחנו אומרים המחשבות שלי. אם אנחנו אומרים המחשבות שלי, אז זה כנראה שהמחשבות זה לא אני. נכון? זה לא יכול להיות אני ושלי ביחד. אני, השלי, זה מצביע על בעלות, ואז יש בעלים שהוא מחוץ לשלי הזה. מחוץ למחשבות האלה. והבודה מציע עוד שיטת חקירה, שנדבר עליה יותר אחר כך, זה לחפש, לבדוק דרך נושא השליטה. משהו שהוא לגמרי שלנו, צריכה להיות לנו מידה כלשהי של שליטה עליו. אם זה שלה, אם זה באמת שלנו, הנה המשקפיים האלה הם שלי. לפחות ככה אני חושב. אז אני יכול להרכיב אותם ולהוריד אותם ולקפל אותם ולשבור אותם שלי, נכון? אני יכול. אם המחשבות באמת שלנו, היינו חושבים פעם מחשבה אחת שמזיקה לנו? מישהו היה עושה דבר כזה היום ונורא כמו לחשוב מחשבה שפוגעת בעצמנו? לכעוס על עצמנו, להגיד שאנחנו לא שווים, שאנחנו זה, היינו אי פעם פוגעים בעצמנו? וההוכחה היא, וכבר התנסינו בזה כמה ימים מדיטציה, לא. אם תהיינה שאלות, אז מחר. ההוכחה היא, לא חייבים להסכים איתי את השאלות, אפשר לשאול שאלות, אבל ההוכחה שלנו במדיטציה היא שאין לנו שליטה במחשבות. אנחנו רוצים לא לחשוב, ומה קורה? אימאלה, כמה מחשבות. ככל שאנחנו רוצים לא לחשוב, הם חושבות את עצמם יותר. אז למחשבות יש איזשהו קיום שהוא מחוץ לעני הזה. אם המחשבות היו שלנו, היינו יכולים לדעת את המחשבות עוד לפני שהם עולות. כי זה שלנו. אם אני מוציא את זה, זה שלי, אני יודע את הדבר הזה עוד לפני. והעובדה המוחצת היא שעד שלא מופיעה המחשבה, אני לא יודע מה היא בכלל. היא מופיעה, ואז אני אומר, פיל לבן, וואלה, מה? מי רצה לחשוב על פיל לבן? פיל שחור. המחשבות באות. אז אנחנו אומרים, טוב, נכון, יש בזה משהו, אבל יש מחשבות שאנחנו כן שולטים בהן. המחשבות שאנחנו יוזמים, אנחנו יודעים שיש למעשה לפחות שני סוגי מחשבות. סוג אחד זה הסוג שבא מעצמו כזה, בלי שאנחנו רוצים מחשבות ככה חולפות להם. אבל לפעמים אנחנו רוצים לחשוב ואנחנו מצליחים לחשוב, נכון? אנחנו רוצים ליזום מחשבה ואנחנו יוזמים מחשבה. אז זה שאנחנו רוצים לחשוב ומתכוונים לחשוב, זה עדיין לא אומר, ותבדקו את זה בהתנסות שלכם, שיש לנו שליטה בדיוק על איזה מחשבה תצא. למשל, כשאנחנו רוצים לפתור איזושהי בעיה, אז אנחנו רוצים לחשוב על איזה, האם אנחנו חושבים בדיוק על מה שאנחנו רוצים? הרי אם היינו רוצים לחשוב על פתרון, אז כבר היינו ממציאים אותו. אנחנו לא יודעים מה הפתרון. אנחנו רוצים לחשוב לכיוון מסוים, ופתאום זה הולך לכיוון אחר. אנחנו רוצים לפתור איזושהי בעיה, אנחנו מיישמים את הזרם של המחשבות, את הכוונה לחשוב לכיוון מסוים, אבל האם אנחנו יודעים בדיוק איזה מחשבות תעלנה שם? והעובדה היא מוחצת היא שלא. אנחנו לא יודעים בדיוק. אם היינו יודעים בדיוק איזה מחשבה תעלה, היינו חוסכים את זמן החשיבה בערך ב-95%. לתכנן זה היה קלה קלות, פשוט. אוקיי, בוא נתכנן, טה-טה-טה-טה-טה, גמרנו לתכנן. זה לא קורה ככה. זה לא שאני רוצה לחשוב, ואז באה בדיוק החשיבה שאני רוצה. יש אינטנשן, יש כוונה, אבל מה שיוצא שמה, במידה רבה מחוץ לשליטתנו ברגע, הוא תלוי בידע שיש לנו, ביכולת שלנו לעשות אסוציאציות, בהשראה שיש לנו בדברים שאנשים אמרו לנו או שמענו, הוא תלוי בהמון המון גורמים, הוא לא יודע לנו לשליטתנו. אז זה מבלבל. אבל יש עוד מפלט, יש עוד סיכוי, יש לנו עוד הרגשה ש... אז אם אני לא, והוא גם לא ברגשות כמובן, ראינו את זה למרות שהרגשות יש להם קשר עצום לתחושה ולחוויה של האני, ראינו שאנחנו רוצים להיות שמחים ואנחנו עצובים. רצינו להיות ליהנות ואנחנו בדיכאון, ורצינו להיות מאוד באופקה, בשוויון נפש, כמו שקרן אומרת לנו כל ערב נורא יפה, ואנחנו כועסים ואנחנו מתעצבנים. אז גם הרגשות הם לא בשליטה שלנו, והם באים והולכים. ואם הם באים והולכים, אנחנו לא באים והולכים, נכון? זו התחושה שלנו. אני הזה הוא תמיד שם. אז המפיית האחרון, אני זה הידיעה שיודע את הכל. אני זה המודעות. האני נמצא במודעות. לא נשארו פשוט עוד חשודים אחרים. האם האני באמת נמצא במודעות? כשאנחנו ישנים שינה עמוקה, אין מודעות. כשיש חלומות, יש מודעות לחלום. אומרים לנו המדענים שבשינה עמוקה, האם מתנו באותם רגעים? וברור לנו לגמרי שלא מתנו. האם כשאנחנו לא מודעים בכלל למה שקורה, האם אנחנו מתים באותו רגע? לא. אז המודעות, אומר לנו הבודה ומנחה אותנו, לראות המודעות היא לא דבר קבוע. המודעות היא איכות מדהימה, איכות שהיא כלי עצום בדרך לשחרור, ולכן אנחנו מפתחים אותה, אבל גם שם, גם היא אותה איכות שמודעת, למעשה בהסתכלות מקרוב, אנחנו נראה שאין דבר כזה מודעות, משהו קבוע, משהו תמידי, משהו שתמיד נמצא שמה. כל אובייקט שמופיע, מופיע ומייצר את המודעות שלו. יש מודעות לרעש, ואז מודעות לשקט, ואז מודעות. זה לא אותה מודעות. המודעות מופיעה עם האובייקט ונעלמת עם האובייקט. אז מכיוון שהרצף הזה הוא כל כך מהיר, והוא קורה בצורה שכשהמודעות שלנו, כשהתשומת לב שלנו היא רגילה, היא לא סופר סופר חדה, אז זה נראה לנו כדבר אחד. זה נראה לנו יציב. תמיד אנחנו מודעים. אבל ככל שנחקור את זה ברזולוציה יותר גבוהה, אנחנו נראה שזה הבזקים. זה מודעות לעין, לראייה, לשמיעה, לטעם, לחשיבה, לזה, 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 לזה. וזה פשוט רצף, אבל אין שמה דבר אחד קבוע ויציב. אז החקירה הזאת מראה לנו שבעצם אם אנחנו מנסים לחקור בצורה כזאת, למרות שעדיין יש לנו תחושה שיש אני, לא באמת אפשר למצוא אותו. אפשר להניח הנחות, אפשר לחוש אינטואיטיבית, ואני חושב שמה שאנחנו עושים זה אנחנו חשים אינטואיטיבית שיש אני, אנחנו לא יודעים איפה הוא, לא יכולים להגדיר אותו. בבודיזם מדברים על ה-unfindability of the self, על זה שאי אפשר למצוא את האני הזה. הוא לא דבר שאפשר למצוא אותו. ומחקירה כזאת היא עולה, אם אי אפשר למצוא אותו ועדיין יש לנו איזושהי תפיסה שישנו, אז הוא כנראה רק רעיון. או בוא נגיד, נעזוב את רק, הוא רעיון. האני הוא רעיון. הוא רעיון מארגן, רעיון שאוסף היבטים שונים של התופעות, של גוף, של תחושות, של מחשבות, של הכרות, של רגשות, ומארגן אותם כאיזשהו ישות מרכזית. שהיא מעוגדת תחת איזשהו רעיון גג שהוא אני בעצמי. וכרעיון אגב, הוא לא רעיון רע. הוא אפילו רעיון מאוד מועיל. רעיונות זה דבר מאוד מועיל, כמו המחשבות. רעיונות יכולים לעזור לנו להתארגן במציאות, להתמצא. לעשות קשר בין דברים, לחבר בין דברים, אבל אנחנו זוכרים שזה רעיון. אוקיי? אם אנחנו מתבלבלים ונותנים לרעיון תוקף של ממשות ושל קיום עצמאי, אם אנחנו מאמינים שהרעיון קיים מעבר לרעיון, אז אנחנו כבר בהלוצינציה. ואומר לנו הבודה, בהקשר של אני, אתם מבולבלים. אתם מעניקים לרעיון הזה קיום עצמאי, אתם מאמינים שהוא קיים שמה מעבר להיותו רעיון, ולכן אתם סובלים. אז הרעיון הזה, אומר לנו הבודה, זה לא רעיון שהומצא אי שם בגיל 3 או בגיל 2, ואנחנו כל פעם, זה כל פעם אותו רעיון. הרעיון הזה הוא מיוצר על ידי התודעה שלנו בכל רגע של התנסות, כמעט בכל רגע. הוא יצירה, הוא פבריקציה, הוא בנייה של התודעה. וזה מה שעושה התודעה. התודעה מפברקת שברי מציאות לכלל דברים ונותנת להם זהות והגדרה ושייכות וקשר. זה מה שהתודעה עושה. אי אפשר לכעוס על התודעה כי היא לא יודעת לעשות משהו אחר. למרבה המזל היא יכולה לראות את זה. אנחנו יכולים לראות את זה. אז אנחנו מפברקים את רעיון אני כמעט בכל רגע של התנסות. בואו נעשה ניסוי. תקשיבו. אפשר לעצום עיניים. מה הייתה החוויה? צליל? ברור לגמרי. מה אמרה לכם התודעה שלכם? האם היא אמרה צליל? או היא אמרה אני שומע? זו שאלה מאוד מעניינת. האם התודעה שלנו אומרת חשיבה? או התודעה אומרת אני חושב? האם התודעה אומרת דיבור? או התודעה אומרת אני מדבר? במציאות, ואני לא טוען שיש מציאות אובייקטיבית, אני טוען שאין, אבל זה לא הדיון, הצליל נשמע. כולנו שמענו צליל. אבל התודעה שלנו יצרה יותר מאשר צליל. התודעה יצרה אני, שומע. היא יצרה גם את האני שכביכול שומע את זה. וזה הפעולה של התודעה. הבודה קרא לזה ממקרה, קרן? ממקרה. בעברית, אני עוד לא יודע להגיד, באנגלית זה סלפינג. יש לי ידיד טוב שקרא לזה לסלפן. הוא אמר שאנחנו סובלים כי אנחנו כל הזמן מסלפנים את המציאות. אז אני לא יודע איך אומרים יצירת האני, עוד לא מצאנו לזה שם, אתם מוזמנים להציע הצעות. אז מה שהתודעה עושה, כנראה, תבדקו, כרגע זה רק רעיון שאני אומר, ורעיונות שייכים לעולם הרעיונות, עד שהם לא ההתנסות שלנו, הם רעיונות. מה שהתודעה עושה ללא הרף, זה פוגשת אובייקטים, דרך אחד משערי החושים, ומייצרת במהירות הבזק, אני סביבם. ותשימו לב שהאני הזה אין לו קיום עצמאי. הוא לא קיים בפני עצמו. האם הייתה לכם אי פעם מחשבה אני? אין מחשבה כזאת. יש אני שומע, אני חי, אני רואה, אני זקן, אני עייף, אוהבים אותי, שונאים אותי. האני מופיע תמיד מפוברק, מומצא, עם עוד תופעה אחרת. הוא מופיע בתלות, שהבודה קרא לה תלות הדדית, תלויים זה בזה, שמיעה מופיע אני ששומע, דיבור אני שמדבר, תחושה אני שמרגיש. אז הבודה אומר, התפקיד שלנו זה לבדוק, להסתכל על המציאות ולזהות את היצירה הזאת. וככל שנראה אותה, אנחנו נראה שהאני הזה נוצר, והאני הזה גם דואך. הוא לא קיים שם בפער שבין היצירה ליצירה הבאה. עכשיו, מה שמעניין אותנו, כאמור, זה לא הבנות תיאורטיות. מה שמעניין אותנו, אני מזכיר לכם את הקונטקסט, זה לא לסבול. אנחנו, עזבו אותנו מפילוסופיה, עזבו אותנו מרעיונות כאלה ואחרים. בואו ננסה לחקור את הקשר בין הדוקה לבין תחושת האני. האם יש קשר כזה? שמתם לב מה קורה כשיש הרבה דוקה? האם יש שם הרבה אני או יש שם מעט אני? הרבה אני. ומה קורה כשהכל בסדר, הכל סבבה, שקט, נשימה, אוויר נכנס, אוויר יוצא, כמה אני יש שם? פחות, נכון? אז קודם כל אנחנו מגלים שיש קשר הדוק בין חוויית הדוקה לתפיסת האני. תפיסת האני היא הגרעין שעליה מתלבשת הדוקה. שיש תפיסת אני חזקה, צפוי שיהיה יותר דוקה. ושוב, אל תאמינו לי, תבדקו בהתנסות שלכם. כשבא הדיכאון החזק, יש שם המון אני. כשבא הכעס, אנחנו מרגישים את זה מקצות הרגליים, מקצות הראש, כולנו כעס. יש. אז ההזדהות שמה, וההזדהות זה האני הכועס, זה לא יש כעס, כי יש כעס זה הדרך החוצה. כשאנחנו כבר רואים יש כעס ולא מזדהים, אז משהו כבר פחות. יש מרווח והכעס פוחד. אז יש קשר הדוק בין העוצמה של הדוקה לעוצמה של התפיסה של האחיזה באני. ואני זה רעיון, כאמור, שאנחנו יכולים מאוד לאחז בו, ואנחנו יכולים לא לאחז בו. רעיון האני, כמו שהצעתי, כמו שהבודה מציע, הוא לא בכך רעיון רע. הבודה לא אמר, אין אני. הוא אומר, תשימו לב שהאני הזה לא מופיע, אין לו קיום עצמאי, מחוץ לתופעות, הוא מומצא, הוא מולבש, הוא רעיון שאנחנו מלבישים על התופעות. ויותר מזה, אפשר לראות שאותו אני הוא בעצם, הייצור שלו, הפיברוק של האני הזה, נוצר ברמות מאוד מאוד ספקטרום, סקאלה, מהרבה הרבה אני למקומות שיש פחות אני. ושוב, זה משהו שאפשר להתנסות בו. האם שמתם לב מתי אנחנו, כבר גילינו שכשאנחנו סובלים, יש הרבה אני, אבל האם שמתם לב, היו לכם היום במדיטציה, משהו שהוא מלך היום, רגעים שהכל היה בסדר, ואני לא היה חזק שם, באותו רגע אני לא היה חזק. הייתה נוכחות, הייתה נשימה, הייתה הליכה, לא היה הרבה אני. שמתם לב לרגעים כאלה שיש פחות אני? באותו רגע, בתודעה, האם הרגעים האלה יותר לכיוון הסוכה או יותר לכיוון הדוקה? זאת החקירה. לראות שיש קשר שאני הוא לא דבר אחד, הוא לא קבוע, והוא מומצא, הוא מפוברק ברמות שונות, וככל, ולראות איפה אנחנו, איפה יש יותר סבל. וכשאנחנו, כשברור לנו לגמרי שיש יותר סבל כאשר שיש יותר אני, אז אנחנו מתחילים להגיד, וואלה, אני עוד לא מרגיש את זה, אבל אני מתחיל להאמין שהבודה אמר שיכול להיות שיותר טוב בלי זה. או עם פחות זה, או לא לאחז בזה. זה אומר, אג'אן בודה דאסה, True happiness consists in eliminating the false idea of I. True happiness, simcha amitit, eliminate, להרחיק את הרעיון השקרי של האני. כשאנחנו לא נאחזים ברעיון השקרי של האני, אנחנו יותר שמחים. ואנחנו יכולים לראות את זה בהתנסות שלנו. ז'אן קליין, מדען, פסיכולוג, חוקר, אמר, הנוכחות המלאה שלנו היא ההיעדר המלא שלנו. כאשר האני נעדר, הנוכחות מלאה. אתם יכולים לראות בהתנסות שלכם שברגעים שהייתה יותר נוכחות, שיש יותר נוכחות, האני לא חזק שמה. הוא אולי ברקע, הוא אולי בספקטרום באיזשהו מקום, אבל זה לא אני נוכח, אני נוכח. כשאני נוכח, אז יש אני, אין נוכחות. Okay? לעומת זאת, שיש נוכחות, שיש תחושה של חיבור, שיש תחושה של מלאות של החוויה, של היספגות בחוויה, מה שלא תהיה החוויה, זה טוב מאוד עדינה, כמו אוויר נכנס, אוויר יוצא, תחושות מאוד עדינות, זה יכול להיות חיבור עצום לטבע. אין שם הרבה מקום לעני. אז העני הוא איזשהו רעיון שאנחנו מלבישים על התופעות, על המציאות. אז כאמור, אנחנו פה בעניין של תרגול, והרעיון הוא לתרגל את זה, והרעיון הוא להתנסות בזה. וככל שאנחנו מתנסים בזה, או בוא נגיד את זה ככה, כאשר ההתנסות הישירה שלנו היא כזאת, כאשר ברור לנו מתוך ההתנסות שלנו שמה שחשבנו שזה אני, שזה יכול להיות הרגש, אני או הרגש שלי, זה יכול להיות המחשבות, הם אני, המחשבות הם שלי, זה יכול להיות הגוף, אני הגוף שלי, כאשר בהתנסות ישירה אנחנו חווים את המחשבות או את הרגשות או את הגוף ללא אני, כשזה ברור לנו לגמרי, לא כרעיון, כהתנסות, ההתנסות שלנו משתנה. הדוקה נעלמת. לא יכולה להיות דוקה כשאין אחיזה ברעיון אני. תחושות יכולות להיות, תחושות לא נעימות יכולות להיות, עצב יכול להיות, כאב יכול להיות, אבל דוקה אין. וההתנסות היא זאת ההתנסות, לא בודה דאסה ולא בודה ולא אף משורר ופועט, ההתנסות מוכיחה לנו האחיזה בדוקה מייצרת הרבה סבל, ושההרפיה של הדוקה, אפילו אם זה היה או אם זה התנסות חולפת, כי כל התנסות חולפת, אתם מכירים התנסות שהיא לא חולפת, אז גם ההתנסויות המדהימות גם הן משתנות, ויכול להיות שנחוש מאוד חזק במשך כמה רגעים, במשך כמה שעות, במשך כמה ימים, את העולם ללא המחיצה הזאת, ללא הפיברוק של האני שמפריד אותנו מהעולם, יכול להיות שנחווה את זה הרבה זמן, מתישהו זה יכול להשתנות, עד ש... כשהתנאים והנסיבות, אז גם זה עובר. אבל ההבנה שלנו נשארת. ההתנסות משתנה, תחושת הסלף נוצרת מחדש, אבל אנחנו יכולים להשתמש בתובנה ובהתנסות ובהבנה, וכל פעם שגילינו ששכחנו, להזכיר לעצמנו את נקודת המבט שכבר חוותה את זה שהסלף הוא לא אמיתי. הוא אמיתי כרעיון, אבל לא יותר מזה. אז אנחנו רוצים להתנסות כדי לחוות, כדי להתנסות לא בשכל, אלא להתחיל, אנחנו מתחילים פה בחקירה, בהתבוננות, וההתנסות שלנו היא זאת שתוכיח לנו עד כמה זה כן או לא. האם עכשיו אתם כבר יותר מוכנים להיות פתוחים לרעיון או להבנה שתחושת האני היא אחראית להמון סבל שלנו? האם זה ברור לכם הקשר, או לפחות רעיונית, שיש קשר בין תפיסת האני לרמת הסטרס, הדאגה שאנחנו חווים? כי כשאנחנו, כי אם אני זה כל הדבר הזה, אז איזה אני נוראי זה? איזה מחשבות נוראיות אני חושב? איזה רגשות מחורבנים אני חושב? איזה מצבים נוראים אני מכניס את עצמי? איזה... יש אשם בכל הקטסטרופה הזאת, וזה אני. וזה מאוד נכון, אם אנחנו באמת תופסים לך, לצאת במלחמה נגד האני הזה. אבל ככל שמתברר לנו שזה לא ככה, שמחשבות זה מחשבות, ורגש זה רגש, ותפיסות ותפיסות, וזיכרון וזיכרון, והגוף זה גוף. הגוף פעם צעיר, פעם מבוגר, פעם בריא, פעם חולה. זה מאוד אכפת לנו להיות זה, אבל יש איזה מרווח שנוצר, אז נוצרת כלילות. אנחנו פחות או בכלל לא מאשימים, אנחנו פחות או בכלל לא מתביישים, אנחנו פחות או בכלל לא דואגים, אנחנו פחות או בכלל לא שונאים, בהתאם לעד כמה העומק של ההבנה חדר לתוך ההוויה, לתוך הקישקה, כמו שאומרים הצרפתית, הצרפתים. אז זאת ה... זה האתגר המדיטטיבי שלנו, לקחת את ההנחיות האלה, את הטיצ'ינג הזה, ולתת לזה לחלחל לתוך התרגול שלנו, להזכיר לעצמנו, להתבונן על התחושות כתחושות, באות והולכות, לראות שהם לא אנחנו. פשוט מאוד, כמו שהבוד אומר, דבר דבר, לראות שהתחושות באות, התחושות הולכות, הן לא אנחנו. האורחים באים, התשוקה באה, העייפות באה, הספק בא והולך, האי השקט בא והולך, הוא לא אנחנו. אין צורך להאמין לפבריקציה שאומרת, זה שלי, זה אני. זה רק הרגל מנטלי. ורעיונות, יצירה של רעיונות, זה יצירה ברגע, אנחנו יוצרים את זה ברגע. כשלא היה תחושה, אז אני לא הופיע עם התחושה, הופיע תחושה, אני מרגיש, אני חש, כואב לי, ייצרנו אני סביב הכאב, סביב התחושה. אז לראות את זה ולהסתכל על זה, זה עדיין לא את החוויה שלנו, אבל לראות את זה מבלי שאנחנו משליחים על זה מיד את האני. ואפשר לראות רגעים, למשל בשמיעה, אני חושב ששמיעה זה שער חושים מאוד נוח להתחיל לעשות איתו חקירה מהסוג הזה, כי בשמיעה אנחנו לא אקטיביים במובן הזה, אנחנו פסיביים, אנחנו לא מחזיקים את הצליל, לא, אז אנחנו רואים שצליל בא וצליל הולך, צליל בא וצליל הולך, ושמה אין לנו את האשליה הזאת שהצליל שלי. אנחנו שומעים את הצליל, אבל אנחנו לא אומרים הצליל שלי, נכון? אז כשאנחנו יכולים לעשות את זה לשמיעה, אז אנחנו יכולים גם לעשות את זה למחשבות. מה ההבדל בין צליל ומחשבה? הצליל מופיע, צליל רוטט, וצליל נעלם. מחשבה מופיעה, מחשבה מספרת איזה סיפור, ומחשבה נעלמת. מעצמה, לא הזמנו, לא רצינו, באה סיפרה. למה לאחד ברור לנו לגמרי שזה לא אנחנו, והשני, אנחנו כל כך מאמינים שזה כן אנחנו. שניהם, יש להם את אותו טבע, הופיעו משום מקום. החוויה של האוזן זה משום מקום. החוויה של השמיעה אין מקום. מקום זה רעיון שאנחנו משליחים בתודעה. אבל מופיע קול, מופיע צליל, מהדהד, נעלם, וכך גם מחשבה. אז להתחיל להתבונן על המחשבות, על התחושות, על הלכי הרוח, על הרגשות, ולראות ולהתבונן בהם בצורה כזאת שלא מייצרת אני סיבם, שלא מאמין, לא ממהרת להלביש עליהם אני. ויש משהו מאוד יפה שהבודה אומר בהקשר הזה. אני מקריא, מצטט מתוך הקטע האחרון של סוטרת, ענת הסוטרה, סוטרת הלא עצמי. כל הכרה שהיא, אם בעבר, בעתיד או בהווה, פנימית או חיצונית, גסה או מעודנת, פשוטה או אילאית, רחוקה או קרובה, כל הכרה שהיא צריכה להיראות כפי שהיא באמת, עם הבחנה נכונה. זה לא שלי, זה לא עצמי, זה לא אני. כאשר עוד הנזיר הנאצל, אנחנו, אתם, כאן, המתרגל הנאצל, לאחר שהודרך, הוא מפתח התפקחות ביחד לגוף, ביחס לגוף. התפקחות, מילה מאוד יפה, כי יש בה את המשמעות של להתעורר מאיזשהו טריפ. זה ההתפקחות, אנחנו מתפקחים. הוא מפתח התפקחות ביחס לגוף, התפקחות ביחס להרגשה. לפני זה לא ציטטתי, אבל לפני זה אמרת אותם דברים לגבי גוף, תחושות, מחשבות וכו. התפקחות ביחס להרגשה, התפקחות ביחס לזיהוי, לתפיסה, התפקחות ביחס לתופעה המנטלית, מחשבות, רגשות, התפקחות ביחס להכרה. מתוך ההתפקחות הזו הוא מפתח חוסר תשוקה. כשאנחנו מתפקחים מהאשליה שזה אני או שלי, אז אנחנו כבר לא משתוקקים לזה, כי אנחנו יודעים שזה רק זה. אין את המרכז, ההשתוקקות זקוקה לתחושה של אני חסר כדי שיהיה להשתוקק. אבל כשברור לנו שזה רק זה, אז מתפתחת בנו, וזה ממש בצורה מתוך עצמה, מתפתחת בנו חוסר תשוקה וכוח רוח, הוא משוחרר לגמרי. עם השחרור המלא מופיעה הידיעה, שחרור מלא. אז זה מופיע, זה אפשרי. ואפשר לקחת את ההנחיות האלה של הבודה וליישם אותם כאיזה סוג של, אם תרצו, מנטרה. ואחת הדרכים לעבוד עם המנטרה הזאת, זה לא אני, זה לא שלי, זה לא מי שאני, זה כשמופיעה הרבה דוקה. כשמופיעה הרבה דוקה, מופיע הרבה קושי, מופיע סבל. זה הזמן לזהות את האחיזה. ואפשר ליישם את זה ביחס לכאב, ביחס לכעס, ביחס לאי שקט, לראות את האי שקט כאי שקט ולהזכיר לעצמנו, זה לא שלי, זה לא אני, זה לא מי שאני. אז ממש אפשר לקחת את זה ולהשתמש בזה כסוג של מנטרה תרגולית. ואחת התלמידות שהיו פה באחד הקורסים כתבה וסיפרה שהיא הלחינה לעצמה את המנטרה הזאת, זה לא אני, זה לא שלי, זה לא מי שאני, והיא שרה לעצמה את עצמה כשהיא קמה בבוקר, והיא שרה לעצמה כשהיא נכנסת ללופים של דוקה, והיא אומרת, החיים נראים אחרת. אז ביקשתי ממנה שתשלח לנו את השיר מולחן, והיא שלחה, אבל לא ביקשתי ממנה רשות להשמיע את זה, אז יש לי את זה בה. ותלמידה אחרת, יחסית חדשה בתרגול, שהייתה ושמעה את הטיצ'ינג הזה, יצאה אחרי בערב ועשתה מדיטציה בהליכה, והיא סיפרה ששנים, שנים רבות היא סובלת מפחדים וחרדות, אחד הפחדים והסיוטים שלה אז כשהיא הולכת לבד בחושך, לא משנה אם בחיפה או בניו יורק או באנדור, זה שמישהו עוקב אחריה ומישהו רודף אחריה. היא יצאה אחרי השיחה והלכה לה בשקט בדשא, ובאיזשהו שלב היא די נספגה בתוך הליכה, ולא שמה לב שהיא הלכה למקום יחסית חשוך שבדרך כלל. ופתאום היא שמעה איזה רעש מאחורה, והיא נבהלה, היא מספרת. אבל היא נזכרה, והיא אמרה לעצמה, לגבי הפחד שהופיע, זה לא שלי, זה לא אני, זה לא שלי, זה לא מי שאני. היא אומרת שהיא אמרה לעצמה את זה, והפחד נעלם. והיא אומרת שמאז רמת החרדה שלה פחתה פלאים. היא חוותה בשידור חי את הקשר בין כשאתה באמת רואה, כי אמרתי, מקום של זעזוע, מקום של הרבה דוקה, זה מקום עם פוטנציאל שינוי תפיסתי. הדוקה חזקה, הדוקה מאוד לוחצת, אם אנחנו מיישמים אז את ההנחיות, ישנה אפשרות שאז ברגע הכי קשה והכי, כשזה הכי חי, יש אפשרות שמשהו יהיה איזה סוויץ' בתפיסה. אז אני רוצה לסיים ולהגיד שאנחנו בתרגול. אנחנו לא אמורים כרגע לעשות, אנחנו לא עושים שטיפת מוח, ואף אחד לא צריך להאמין ולא צריך באופן עיוור. אבל יש עניין רב ליישם את זה, אפילו שזה עדיין לא ההבנה שלנו. אפילו עדיין אנחנו, זה בניגוד, אתם זוכרים מה קרן אמרה לגבי התרגול של המטה, שאנחנו מתרגלים, אנחנו מביאים את הכוונה שלנו להיות בטוב לב, אפילו שכרגע אין טוב לב, הכוונה עדיין שמה. ואותו דבר לגבי התרגול של ראיית הריקות של העצמי, ראיית הפבריקציה של העצמי, אנחנו מאמצים דרך ראייה שמסתכלת על התופעות כלא אני, אפילו שזו עדיין לא ההתנסות שלנו, ולא לדאוג. זה התרגול. ובהקשר הזה אני רוצה להגיד משהו שמאוד יפה, שאומר אוטג'ניה, סייד אוטג'ניה. אפילו אם המיינד אינו באמת מבין או רואה את הדברים בדרך זו כריקים, כאינם אני או שלי, השימוש בהבנה האינטלקטואלית מקטין את המוה, את הבורות, אשר בדרך כלל נוכחת. אם אינך מביא לפחות את ההבנה האינטלקטואלית, מה שישנו הוא רק בורות. על ידי כך שאנחנו מביאים חוכמה, אנחנו נותנים למיינד כיוון. כיוון כיצד להתבונן ולתפוס את התופעות. ברגע שנתנו למיינד כיוון, המיינד ממשיך ליישם את זה במהלך המדיטציה, ובזמן כלשהו ההבנה תופיע. אז אני רוצה לסכם ולומר שלא שללנו את האני, לא לקחנו שום דבר מהמציאות, רק הצענו להתבונן על האני כרעיון, כרעיון מארגן, ואם אנחנו זוכרים שזה רעיון, אז הוא מועיל. אבל כשאנחנו חושבים שהרעיון הזה חי וקיים, אוקיי, הגוף חי וקיים, האהבה מופיעה, המחשבות מופיעות, הקשר מופיע, האינטליגנציה מופיעה. מה שמופיע אי אפשר לפלול אותו, לא משנה, אז אי אפשר לקחת את מה שאמיתי, אי אפשר לקחת. אפשר רק לראות מה מזויף, מה לא אמיתי, ולדעת שהוא לא אמיתי. אז לא לקחנו מכם דבר, אי אפשר לקחת, אין דאגה, אנחנו פה, אנחנו מחייכים, אנחנו נשמעים, איזה בסה, אנחנו עוד נשב במדיטציה, אבל לא ניקח שום דבר, רק התפיסה של לקחת את כל הדבר הזה ולהגיד, זה אני, זה שלי, זה אני פה, ואתה שם, וזה, את זה אנחנו חוקרים, את זה אנחנו בודקים. אני רוצה לסיים בשיר, כי יש פה סטנדרטים כאלה גבוהים של שירה. אז אני לא יכול להרשות לעצמי להיות רק מילולי. אז זה חפיז. אני אגיד את זה באנגלית, אני מניח שהמקור הוא לא באנגלית, אבל ככה שמעתי את זה, ככה הכרתי את זה, ואחרי זה נעשה בעברית. אז חפיז שר, I have learned so much. I have learned so much from God that I can no longer call myself a Christian, a Hindu, a Muslim, a Buddhist, a Jew. The truth has shared so much of itself with me that I can no longer call myself a man, a woman, an angel, or even a pure soul. Love has befriended Hafiz so completely, it has turned to ash and freed me of every concept and image my mind has ever known. למדתי כה הרבה מאלוהים, כך שאיני יכול עוד לקרוא לעצמי נוצרי, הינדי, מוסלמי, בודהיסט, יהודי. האמת חלקה עמי כה הרבה מעצמה, כך שאיני יכול אפילו לקרוא לעצמי גבר, אישה, מלאך, או אפילו נשמה טהורה. האהבה התיידדה עם חפיז כה עמוקות, כך שהפכה לאפר ושחררה אותי בכל מושג ודימוי שדעתי ידעה אי פעם. אז בוא נשב. דקה לשקט.